שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין א' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף הדף הקודם, ונסיים שורה אחת לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה מאוד ארוך, 22 דקות. היום יש לנו סוגיה קצת מורכבת, ונחלק אותה לארבעה שלבים, שהם לגמרי לא קשורים לסדר הדברים בדף, כל פעם לומר איפה זה בגמרא עצמה. השלב הרביעי שנראה הוא בעצם השלב העיקרי, כי הוא זה שקשור לנושא שלנו של שגגות בשבת, בגמרא הוא באמת מובא ראשון, אצלנו הוא יובא אחרון. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שבגמרא זה בשליש התחתון של עמוד א' עד השורה השביעית בעמוד ב'. הנושא של השלב הזה זה מה קורה אם אדם חוטא פעמיים באותו איסור, כלומר למשל הוא אכל חלב ואחרי זה הוא אכל עוד פעם חלב, והשאלה היא האם אני מחבר את שתי האכילות. מה נפקמינה? אז יש שתי נפקמינות הפוכות. נפקמינה אחת זה אם בשתי הפעמים הוא אכל כזית שלם, שאז אם נאמר ששני הזיתים מתחברים, אז זה לכולה, כי הוא היה חייב רק קורבן אחד במקום שניים. אם נאמר שהם חלוקים, כלומר שהם לא מתחברים, אז זה לחומרה, הוא היה חייב שני קורבנות. נפקמינה הפוכה אז אם הוא לא אכל כזית וכזית, אלא חצי זית וחצי זית. כאן זה יוצא הפוך, שאם נאמר שהם חלוקים, אז זה דווקא כולה, כי כיוון שהם חלוקים, אז יש לו רק פעמיים חצי זית, ועל חצי זית לא מביאים קורבן. אם נאמר שהם מתחברים, אז זה לחומרה, כי מחברים את שני החצאים, ויוצא כזית והוא חייב קורבן. אז זאת השאלה, האם הם מתחברים או לא, כששוב הנפקמינה, אם הוא אכל שני זיתים, האם הוא חייב שני קורבנות או אחד? אם הוא אכל שני חצאים, האם הוא פטור מקורבן או חייב קורבן? עכשיו, במה זה תלוי האם הם מתחברים או חלוקים? באופן בסיסי זה תלוי האם זה היה בהלם אחד או שלא. כלומר, אם אחרי שהוא אכל את הזית הראשון, הוא עוד לא ידע שהוא עבר על איסור, ומיד אחרי זה הוא אכל את הזית השני, זה נקרא בהיעלם אחד, כי האיסור עדיין נעלם ממנו כשהוא אכל את האיסור השני, אז זה מתחבר. אבל אם זה לא היה בהיעלם אחד, כלומר, שבין האיסור הראשון לשני נודע לו שהוא עבר על איסור, אז הידיעה הזאת מחלקת והם לא מתחברים. עד כאן הדין של הלם אחד ברמה הפשוטה, וזה מובן. עכשיו נסבך את זה טיפה יותר, ונראה שיכול להיות שלא תמיד שתי הנפקמינות מקבילות. כלומר, יכול להיות מצב שבו במקום שנחמיר בנפקמינה אחת ונקל בשנייה, נחמיר בשתיהן. כלומר, שכשנשאל האם זה מתחבר לגבי שני זיתים, נחמיר ונאמר שזה לא מתחבר והוא חייב שניים, אבל כשנשאל האם שני חצאים מצטרפים לשיעור, נחמיר גם כאן ונאמר שהם כן מתחברים ומצטרפים. איפה רואים את זה? רואים את זה במקרה של שני תמחויים. כלומר, אומר רבי יהושע, אם אכלתי שני כזיתים של חלב, אבל כל אחד היה בתמחוי, כלומר בתבשיל נפרד, למשל אחד היה באיזשהו תבשיל שהכנתי, ואחד היה באיזשהו צלי שהכנתי, כאן אומר רבי יהושע, אפילו שזה היה בהלם אחד, הם לא מצטרפים, כי התמחויים מחלקים. עכשיו את זה הוא אמר לגבי כשאכלתי שני זיתים, כשהשאלה היא האם אני מביא קורבן אחד או שניים, אז הוא אומר שמחלקים ומביאים שני קורבנות. עכשיו לכאורה היינו מצפים שהוא יהיה עקבי, כלומר שכשהשאלה תהיה הפוכה, כלומר שאכלתי חצי זית וחצי זית בשני תמחויים, אז הוא גם כן יאמר שמתחלקים, וממילא אני אהיה פטור מקורבן כי הם לא מצטרפים לכזית. האם הוא באמת עקבי כאן או לא? אז זה תלוי בהבנה של משנה בקריטות. המשנה שם אומרת דבר שלכאורה הוא מובן מאליו, אם אדם אוכל בהלם אחד שני חצאים של כזית של איסור, אז זה תלוי. אם זה ממין אחד, למשל חלב וחלב, אז הם מצטרפים כי זה בהלם אחד וזה אותו מין והוא חייב קורבן. אם זה משני מינים, למשל חלב ודם, אז ודאי שהם לא מצטרפים, וממילא הוא פטור מקורבן כי זה רק חצי שיעור וחצי שיעור. זה מה שכתוב שם במשנה לענייננו, וכאמור זה פשיטה, כי הרי ברור שכשהם ממין אחד הם מצטרפים, וברור שכשהם משני מינים הם לא מצטרפים. מה החידוש? אז אומר ריש לקיש, נעשה כאן אוקימתא, ונאמין את זה שמדובר כאן בשני תמחויים. איך זה עוזר? אז כאן יש שתי הבנות איך להבין את ריש לקיש, כשלפי ההבנה הראשונה, ריש לקיש התכוון להסביר את הרישה, כלומר שכשזה ממין אחד, זה מצטרף. לפי ההבנה השנייה, הוא התכוון להסביר את הסיפה, שכשזה משני מינים, זה לא מצטרף, ועכשיו נסביר. לפי ההבנה הראשונה, הוא התכוון להסביר את הרישה. כאמור, הרישה אומרת שאם שני החצאים הם ממין אחד, הם מצטרפים. מה החידוש כאן? אומר ריש לקיש, כאן מדובר בשני תמחויים, והחידוש הוא שלמרות שרבי יהושע מקודם אמר שתמחויים מחלקים, ולכן אם הוא אכל שני זיתים בשני תמחויים הוא יהיה חייב שתי חטות, רבי יהושע אמר את זה רק לחומרה, אבל כאן לגבי האם זה מצטרף או לא, כאן רבי יהושע לא יאמר שזה מתחלק, אלא הם כן מצטרפים. זאת ההבנה הראשונה בריש לקיש, ולפי זה באמת יוצא לנו שלא תמיד שתי הנפקמינות מקבילות, כלומר יכול להיות שיש דברים שנחמיר בהם בשתי הנפקמינות אפילו שזה סותר אחד את השני, כלומר גם מצד אחד תמחויים מחלקים והוא חייב שני קורבנות, אבל גם מצד שני כשהשאלה היא האם החצי והחצי מצטרפים, כאן זה לא מתחלק והוא חייב קורבן והוא לא פטור. זאת אפשרות אחת בריש לקיש, וכאמור לפי זה יוצא ששתי הנפקמינות לא תמיד עקביות, אפשרות שנייה, שאז זה לא קשור למה שאמרנו עכשיו, זה שהוא התייחס לא לרישה, אלא לסיפה. בסייפה כאמור כתוב שאם שני החצאים הם משני מינים, אז הם לא מצטרפים. מה החידוש? אומר ריש לקיש, גם בסייפה לא מדובר באמת בשני מינים, באמת מדובר במין אחד. אז למה קוראים לזה שני מינים? כי שני החצאים הם בשני תמחויים שונים, וזה מוגדר כאילו שזה שני מינים, כי שני תמחויים מחלקים אותם והם לא מצטרפים לכזית. עכשיו, לפי ההבנה הזאת, יוצא שרבי יהושע הוא כן עקבי, כי שני תמחויים מחלקים גם לגבי שאם הוא אכל שני זיתים הוא חייב שני קורבנות, וגם לגבי שאם הוא אכל שני חצאים הם לא מצטרפים והוא פטור לגמרי. עד כאן שתי הבנות בריש לקיש, ראינו שלפי ההבנה הראשונה שתי הנפקמינות לא תמיד עקביות, לפי ההבנה השנייה הן כן עקביות, רק בסוגריים נשארה לנו עוד בעיה קטנה, לפי ההבנה השנייה שעכשיו אמרנו שריש לקיש התייחס לסייפה, שכשזה משני מינים, כלומר שני תמחויים הם לא מצטרפים, אז מה החידוש ברישה שכשזה תמחוי אחד זה כן מצטרף? מסבירה הגמרא שברישה יש חידוש נוסף, וזה שזה מצטרף אפילו שבין שתי אכילות נודע לו על האיסור הראשון, כך שבעצם זה בכלל לא אלם אחד, ובכל זאת הם מצטרפים. למה שיצטרפו אם זה לא אלם אחד? אומרת הגמרא שהמשנה הזאת היא כרבן גמליאל, שהוא אומר שזה שידעת על זה שאכלת חצי שיעור, אין לזה משמעות, כי לחצי שיעור אין משמעות, וממילא זה לא נחשב ידיעה וזה לא מחלק, ולכן הם כן מצטרפים. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה, בינתיים למדנו שאם הוא עובר על אותו איסור פעמיים, אם זה בהלם אחד עקרונית זה מצטרף, אם זה בשתי הלמות זה לא מצטרף. ראינו שהנפקמינה היא גם לגבי אם הוא עבר על שני איסורים שלמים, האם הוא חייב קורבן אחד או שניים, וגם להפך אם הוא עבר על שני חצי איסור, האם הם מצטרפים או שהוא פטור לגמרי. וראינו יוצא דופן, וזה שני תמחויים, שאפילו שזה היה הלם אחד, בכל זאת זה מחלק, זה לגבי כשהוא אכל שני זיתים, אז הוא יהיה חייב שני קורבנות. אם הוא אכל שני חצאים, כאן ראינו שתי הבנות בריש לקיש, האם גם כאן זה יחלק או שכאן נחמיר וזה לא יחלק. עכשיו, בשורה השישית בעמוד ב', נעבור לשלב השני, וגם כאן נראה מצבים שאפילו שזה היה בהלם אחד, בכל זאת יכולים להיות דברים שיגרמו לזה להתחלק. מתי? אם התגובה שלו לשני החטאים הייתה בנפרד. מה הכוונה? אז נסביר עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, מה שבדרך כלל גורם לחלוקה, זה אם הוא ידע על החטא הראשון, לפני שהוא בכלל חטא בחטא השני. זה ברור שזה שני הלמים וזה מחלק. עכשיו אנחנו מדברים שבאמת בזמן החטא הוא לא ידע, והוא חטא בשניהם בהלם אחד, אבל אחרי החטא, הידיעה או גם התגובה על החטא הראשון, הייתה בנפרד מהחטא השני. מה זה אומר? אז כאן אפשר לדבר על שלוש רמות, נלך מהקל לחמור, כלומר מהפחות מחלק אלא יותר מחלק. אז רמה ראשונה זה שאחרי שהוא חטא בשני החטאים, שכאמור היו בהלם אחד, נודע לו על החטא הראשון, והוא לא עשה עם זה עדיין כלום, ורק אחר כך נודע לו על החטא השני. זו רמה אחת. רמה השנייה שהיא יותר מחלקת, זה שלא רק שנודע לו על החטא הראשון, אלו אפילו כבר הפריש קורבן על החטא הראשון, אבל הוא עוד לא הספיק להקריב אותו, ואז כבר נודע לו גם על החטא השני. רמה שלישית זה שאחרי החטאים, לא רק שנודע לו קודם על החטא הראשון והוא גם הפריש עליו קורבן, אלו אפילו כבר הקריב את הקורבן, ורק אחר כך נודע לו גם על החטא השני. אלה שלוש הרמות, נזכיר עוד פעם, מדובר שבשני החטאים הוא חטא באלם אחד בזמן החטא, אבל אחרי החטא, או שנודע לו קודם על הראשון ורק אחרי זה על השני, או שלא רק שנודע לו, אלא הוא גם הפריש, או שלא רק שהוא הפריש, אלא הוא גם הקריב. אלה שלוש הרמות שנדבר עליהם. לגבי הרמה השלישית שהוא כבר הקריב על הראשון, זה ברור שזה מחלק, והוא יצטרך להביא קורבן נפרד לשני. לגבי הרמה הראשונה והשנייה, כלומר שנודע לו או שגם נודע לו והוא הפריש, כאן יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר שזה מחלק, וריש לקיש אומר שזה לא מחלק. שוב שנזכור, רבי יוחנן אומר שזה מחלק, וריש לקיש אומר שלא. עכשיו עוד רגע נבין במה בדיוק הם נחלקו, אבל קודם נראה את המקור. אז המקור לחלק זה מהחטאת של אדם רגיל שכתוב שם בויקרא ד' כ"ח, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עיזים וכולי על חטאתו אשר חטא. לומדים מכאן שעל מה מביאים קורבן? על חטאתו, כלומר שעל כל חטא וחטא צריך קורבן נפרד, זה מקור לחלק. מקור לא לחלק זה מחטאת של נשיא, כתוב שם וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. מה זה מחטאתו? משמע מהחטאת ולא כל החטאת, כלומר שהוא לא צריך להביא קורבן על כל החטאים שלו, אלא רק על חלק. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות במצב שלנו, שאני מחבר שני חטאים ומביא עליהם קורבן אחד. אז אלה המקורות, עכשיו מה כל אחד יעשה עם המקור של השני? אז לגבי המקור של כן לחלק, זה קל, ריש לקיש יכול להעמיד אותו ברמה השלישית, כלומר שהוא כבר הקריב קורבן וחיפר על החטא הראשון, ממילא ברור שהוא צריך להביא עוד קורבן לחטא השני. לגבי המקור של מחטאתו, שזה אומר לא לחלק ולהביא קורבן אחד על שני החטאים, רבי יוחנן לומד מזה משהו אחר. כיוון שזה קצת ארוך, נזכיר את זה בסוף בסוגריים, בינתיים רק כשם קוד נקרא לזה הדין של אחד וחצי, בהמשך נסביר מה זה. אז שוב, בינתיים ראינו שרבי יוחנן מחלק, והוא לומד את זה מעל חטאתו, וממח חטאתו הוא לומד את הדין של 1.5. ריש לקיש לא מחלק, והוא מביא קורבן אחד על שניהם, הוא לומד את זה ממח חטאתו, ומעל חטאתו הוא לומד את הרמה השלישית, שבזה גם הוא מודה שזה מחלק, כי הוא כבר כיפר על החטא הראשון. אז זאת המחלוקת באופן כללי, אבל עכשיו צריך להבין במה בדיוק הם נחלקו, ברמה הראשונה, השנייה או השלישית. אז ברור לנו שברמה השלישית הם לא נחלקו, בזה כולם יודעים שזה מחלק. השאלה היא לגבי הרמה הראשונה והשנייה, ובזה רבינה מעלה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שהם נחלקו ברמה הראשונה, אבל ברמה השנייה שהוא כבר הפריש את הקורבן על החטא הראשון, אז לפי כולם זה כן מחלק. אפשרות שנייה זה להפך, שהם נחלקו ברמה השנייה כשהוא כבר הפריש, אבל ברמה הראשונה שרק נודע לו, אז לפי כולם זה לא מחלק, כמו ריש לקיש. אפשרות שלישית זה שהם נחלקו בשניהם, כלומר רבי יוחנן אומר שזה תמיד מחלק, אפילו ברמה הראשונה שרק נודע לו, וריש לקיש אומר שזה תמיד לא מחלק, אפילו ברמה השנייה, כלומר שהוא כבר הפריש. אלה האפשרויות שרבינה מעלה, עוד פעם, או שהמחלוקת ברמה הראשונה, אבל ברמה השנייה מחלקים לפי כולם, או שהמחלוקת ברמה השנייה, אבל ברמה הראשונה לא מחלקים לפי כולם, או שהמחלוקת בשתי הרמות. ועל זה אומר לו רבשי, האפשרות השלישית היא הנכונה, כלומר שהמחלוקת בשתי הרמות. למה? כי אם נאמר שהמחלוקת ברמה הראשונה או ברמה השנייה, אז מקודם כשחיפשנו מה כל אחד יעשה עם הפסוק של השני, ואמרנו שילמדו מזה או את הרמה השלישית, או את הדין של 1.5, אז לא היה צריך ללכת כזה רחוק, היינו יכולים פשוט לומר שהם ילמדו מזה את הדין ברמה הראשונה או השנייה. כלומר, אם נאמר שמחלוקת ברמה הראשונה, אבל ברמה השנייה כולם מחלקים, אז זה מה שריש לקיש יכל ללמוד מהפסוק על חטאתו שמחלק שהכוונה היא לרמה השנייה. ולהפך, אם נאמר שמחלוקת ברמה השנייה, אבל ברמה הראשונה כולם לא מחלקים, אז זה מה שרבי יוחנן היה יכול להביא מהפסוק ומחטאתו במקום להביא את הדין של 1.5. ממילא מזה שהם לא הביאו את זה, כנראה שהם לא מודים בשתי הרמות הראשונות, אלא הם נחלקו בשתיהן. זאת הטענה של רבשי, אבל עונה לו רבינה, עקרונית אתה צודק, אבל יכול להיות שזה לא שהם עצמם נחלקו בשתיהן, אלא יכול להיות שהתלמידים שהביאו את המחלוקת, הם לא ידעו במה הם נחלקו, והם אלו שהעמידו את הפסוקים שהזכרנו מקודם, ולא רב יוחנן וריש לקיש עצמם, והם עשו את זה כי הם לא היו בטוחים במה הם נחלקו. אבל באמת יכול להיות שרב יוחנן וריש לקיש עצמם כן נחלקו ברמה הראשונה או השנייה. עד כאן השלב השני של הלימוד, בשלב הזה למדנו שאפילו שמדובר שזה היה בהלם אחד, עדיין יכול להיות שהתגובה אחרי החטאים הייתה בנפרד לחטא הראשון ורק אחרי זה לחטא השני, ואולי זה מחלק ביניהם. לגבי איזה תגובה דיברנו על שלוש רמות, או רק הידיעה על החטאים, או הידיעה והפרשת הקורבן, או ידיעה, הפרשת הקורבן וגם הקרבה שלו. לגבי הרמה השלישית הזאת שהוא גם הקריב, זה מחלק לפי כולם. לגבי הרמה הראשונה והשנייה ראינו מחלוקת שרבי יוחנן אומר שזה מחלק, ריש לקיש אומר שלא. ורבינה התלבט באיזה רמה הם נחלקו או שהם נחלקו בשתי הרמות. אז זה כאמור השלב השני, בסוגריים נשארה לנו השלמה קצרה, וזה מה רבי יוחנן לומד מהדין של אומי חטאתו, אמרנו שהוא לומד את הדין של 1.5, עכשיו בוא נסביר מה זה, זה די פשוט, מדובר במקרה כזה, אדם אכל כזית וחצי של חלב, ונודע לו מתוך ה1.5 הזה רק על הכזית הראשון, אחר כך, לפני שנודע לו על החצי הנוסף, הוא אכל עוד חצי, והשאלה היא, האם החצי הנוסף מצטרף לחצי השני והוא יצטרך להביא עוד קורבן? על זה אומר רבי יוחנן שהוא לא יביא. למה? כי החצי הראשון כבר נכלל בקורבן הראשון, וממילא החצי השני עומד בפני עצמו ואין עליו קורבן. וזה מה שרבי יוחנן לומד מהפסוק ומחטאתו, כלומר שבאמת גם הוא לומד שהוא מביא קורבן לא על כל החטא, אלא רק על מחטאתו, על חלק מהחטא, אבל לא בגלל שקורבן אחד כולל כמה חטאות, אלא פשוט בגלל שמה שנשאר זה רק חצי ועל חצי אין קורבן. אז זה הדין של 1.5 וזה היה בסוגריים, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי נמצא בשורה השביעית בעמוד א' ועד בערך השורה ה-15, ובשלב הזה אנחנו נלמד על דין של גרירת קורבן. מה הכוונה? עד עכשיו דיברנו שאם עברתי על אותו חטא פעמיים, אם זה בהלם אחד, אז הם כלולים באותו קורבן. אבל מה יקרה אם שני החטאים עצמם לא קשורים ישירות, אבל יש עוד חטא שלישי שהוא מקשר ביניהם. מתי זה קורה? אז אנחנו נראה היום שתי דוגמאות לזה. עכשיו נראה דוגמה אחת, בהמשך בשלב הבא נראה עוד דוגמה. הדוגמה שנראה עכשיו זה למשל אם אכלתי שלושה זיתים של חלב, כשהראשון והשני היו בהלם אחד, והשני והשלישי גם היו בהלם אחד, אבל הראשון והשלישי לא היו בהלם אחד. עכשיו לכאורה אם הראשון והשני בהלם אחד, והשני והשלישי בהלם אחד, אז גם הראשון והשלישי בהלם אחד, אז עוד רגע נסביר איך זה יכול להיות שזה לא כך, אבל בינתיים שימו את זה בצד רגע, בוא נקבל את זה כעובדה. הראשון והשני בהלם אחד, השני והשלישי, אבל הראשון והשלישי לא. במקרה כזה, אם הוא יחליט להביא קורבן על השני, אז זה באמת יכלול גם את הראשון וגם את השלישי, כי הרי השני הוא בעלם אחד עם הראשון והשלישי. אבל אם הוא יחליט להביא קורבן למשל על הראשון, אז באמת השני יהיה כלול עם הראשון, אבל השלישי הרי הוא לא בעלם אחד עם הראשון, אז הוא לכאורה לא כלול. אבל על זה אומר אביי, יש כאן גררה של קורבן, כלומר, כיוון שהשני הולך עם הראשון, וכיוון שהשני מושך אחריו גם את השלישי, אז ממילא גם השלישי בפנים. זה נקרא גררה, כלומר ששניים לא קשורים ישירות, אבל יש עוד אחד שמקשר ביניהם. אז אביי אומר שיש גררה, והוא יביא קורבן אחד על הכל. רבא בהתחלה אמר שאין גררה, אבל כשהוא שמע את זה מאביי, גם הוא הסכים שיש גררה. אז סיכמנו שבין לאביי בין לרבא יש גררה, עכשיו בסוגריים רק צריך להבין את המקרה הזה שאמרנו איך יכול להיות שהראשון והשני והשני והשלישי מחוברים, אבל הראשון והשלישי לא. אז בשביל להבין את זה נחזור שנייה לשלב הקודם של השיעור ונקבל כהנחת יסוד את דעת ריש לקיש, ואולי זה גם דעת רבי יוחנן, שזה שאחרי שני החטאים נודע לי עליהם בנפרד, זה לא מחלק אותם, ממילא נוכל לומר שמה שקרה זה כך, הוא אכל את הכזית הראשון והשני בעלם אחד, אחר כך אחרי השני נודע לו על הראשון, אבל עוד לא על השני, ואחר כך הוא אכל גם את השלישי, ואחרי זה נודע לו על השני והשלישי. במקרה כזה, הראשון והשני בעלם אחד, כי זה שנודע לו עליהם בנפרד, לריש לקיש זה לא מפריע לנו, אבל השלישי כבר לא קשור לראשון, כי הרי לפני שהוא חטא בשלישי, הוא כבר ידע על הראשון. ממילא, השלישי מקושר ישירות רק לשני ולא לראשון, אלא אם כן אומר, כמו אביי, וגם רב על המסקנה שיש גרירה. עד כאן השלב השלישי של השיעור, ועכשיו סוף סוף, אחרי כל ההקדמות האלו, אנחנו מגיעים לעיקר, ובשביל זה נחזור לשש שורות לפני סוף עין עמוד ב', ונתחיל את השלב הרביעי. את השלב הרביעי נחלק לשני דיונים, לפני שנתחיל אותם נאמר מה המקרה הבסיסי, מי שלמד את הגמרא בפנים יראה שאנחנו עוד לא אומרים את המקרה שבאמת כתוב בגמרא, כשנגיע לדיון השני נאמר את המקרה כמו שהוא. אז המקרה כרגע לענייננו זה אדם שקצר פעמיים בעלם אחד, אבל יש קצת הבדל בין שתי הפעמים. בפעם הראשונה שהוא עשה את זה הוא ידע שאסור לקצור, אבל הוא שכח ששבת. בפעם השנייה שהוא עשה את זה, זה התהפך, כלומר הוא כבר נזכר ששבת, אבל הוא שכח שאסור לקצור ולכן הוא שוב קצר. אז שוב, בפעם הראשונה הוא עשה את זה בזדון מלאכה ושגיגת שבת, בפעם השנייה להפך, הוא עשה את זה בזדון שבת ושגיגת מלאכה. זה המקרה, והשאלה היא, האם אני יכול להחשיב דבר כזה כאלם אחד? מצד אחד, הרי סוף סוף לא נודע לו שהוא חטא בינתיים, כי אמנם הוא כבר נזכר ששבת, אז לכאורה הוא כבר יודע על החטא הראשון, אבל באמת הוא לא יודע, כי כשהוא נזכר ששבת, הוא כבר שכח שאסור לקצור, אז הוא עוד לא יודע שהוא עבר על איסור, ואז הוא עבר שוב על האיסור. אז מצד אחד זה אלם אחד, כי הוא לא יודע שהוא חטא בינתיים, אבל מצד שני זה לא אלם אחד. למה לא? מסביר רבנו חננאל, כי סוף סוף היה פה שינוי בידיעה בין שני החטאים. כלומר, אלם אחד זה שאותו דבר שלא ידעתי בחטא הראשון, המשכתי ברצף לא לדעת גם בחטא השני. כאן לעומת זאת זה לא נכון, מה שהוא לא ידע בחטא הראשון, הוא כבר ידע בחטא השני, ולהפך, לכן אולי אי אפשר להגדיר את זה כאלם אחד. לגבי זה, באמת יש מחלוקת בגמרא. אביי ורבא בתחילת הלימוד שלנו מניחים שכן, זה נחשב אלם אחד. לעומת זאת, באמצע עמוד א', רבי זיירא מתלבט בזה, ורבאסי מוחלט בזה והוא אומר, זה לא נחשב אלם אחד, והוא יביא שני קורבנות. אז שוב, אביי ורבא אומרים שזה כן אלם אחד, רבי זיירא מתלבט, ורבאסי אומר שזה לא. זה עיקר הדיון הראשון. עכשיו רק בסוגריים, כשרבאסי אמר שזה לא נחשב אלם אחד, הוא אמר את זה לגבי שתי הנפקמינות שהזכרנו בתחילת השיעור, כלומר גם לגבי שאם הוא חטא פעמיים בשיעור שלם, הוא יביא שני קורבנות ולא אחד, וגם לגבי הנפקמינה הפוכה, כלומר שאם הוא קצר פעמיים חצי שיעור, הוא פטור לגמרי, כי שני חצאים לא מצטרפים. זה מה שאמר רבאשי, ועל זה הגמרא שאלה, מה אתה בטוח שתמיד שתי הנפקמינות הולכות ביחד בעקביות? ואז הגמרא נכנסת לדיון שהזכרנו מקודם בשלב השני לגבי שני התמחויים, שהתלבטנו האם באמת שתי הנפקמינות עקביות או לא, את כל זה ראינו בשלב השני בשביל שלא נתבלבל עם זה עכשיו. זה היה בסוגריים, נזכיר עוד פעם את העיקר, האם כשהייתה החלפה בין שגיגת שבת וזדון מלאכות לבין זדון שבת ושגיגת מלאכות זה נחשב אליהם אחד, לפי אביי ורבא כן, רבי זיירא התלבט ורבאסי אמר שלא. זה הדיון הראשון בשלב הזה, ועכשיו נעבור לדיון השני. עכשיו, בשביל הדיון השני, נצטרך, כמו שאמרנו, לומר מה באמת המקרה שכתוב בגמרא, וזה קצת יותר מורכב ממה שהזכרנו. הסיבה שהזכרנו רק את המקרה המצומצם בדיון הראשון, כי באמת לדיון הראשון כל שאר הפרטים לא משנים. עכשיו, לדיון השני הם כן משנים, אז בואו נראה אותם. אז מקודם אמרנו שהמקרה הוא שהוא קצר פעמיים, כשהפעם הראשונה בשגיגת שבת, והפעם השנייה בשגיגת מלאכות. עכשיו נרחיב את זה ונאמר שבאמת המקרה הוא שהוא לא רק קצר, אלא הוא קצר ותחן, ואז שוב קצר ותחן. כשכאמור, הפעם הראשונה הייתה בשגיגת שבת, הפעם השנייה הייתה בשגיגת מלאכות. ממילא, לו יצויר שהיינו אומרים שזה לא הלם אחד, אז על הפעם הראשונה הוא חייב קורבן אחד, כי זה שגיגת שבת, כמו שלמדנו בדפים האחרונים, על הפעם השנייה הוא חייב שני קורבנות, כי זה שגיגת מלאכות. אבל, כמו שאמרנו, לפי הבאי ורבה, זה כן נחשב אלם אחד, וממילא, זוג אחד יכול לפתור את הזוג השני, ולכן, אם הוא יחליט להביא שני קורבנות על הזוג השני, הוא לא יצטרך להביא קורבן על הזוג הראשון, כי הזוג הראשון באלם אחד עם הזוג השני, ולא רק זה, אלא גם אפילו אם הוא יחליט להביא קורבן אחד על הזוג הראשון, כי שם צריכה קורבן אחד, זה יפתור את שני הקורבנות של הזוג השני, כי הקצירה באלם אחד עם הקצירה, והתחינה עם התחינה, וממילא הוא נפטר בקורבן אחד של הזוג הראשון. עד כאן זה ברור. מה שלא ברור זה מה יקרה אם משום מה הוא הביא קורבן על אחד מהזוג השני, למשל שאחרי כל החטאים נודע לו קודם רק על הקצירה של הזוג השני, אז הוא הפריש בשביל זה קורבן, ואחרי זה נודע לו על השאר. השאלה היא האם אותו קורבן שהוא הפריש על הקצירה בזוג השני יכול לכלול את כל החטאים. למה שזה יכלול? כי הקורבן של הקצירה בזוג השני יכלול איתו את הקורבן של הקצירה מהזוג הראשון, כי הרי הם באלם אחד, אחר כך, הקצירה בזוג הראשון כולל איתו את התחינה של הזוג הראשון, כי הרי שניהם ביחד כי זה שגגת שבת, ואחר כך מעבר שלישי, התחינה של הזוג הראשון כוללת איתה את התחינה של הזוג השני, כי הרי גם הם באלם אחד, וכך בשלושה מעברים אולי אפשר לכלול את כל הקורבנות בקורבן אחד. לגבי זה, אביי אומר שכן, רבא אומר שלא. למה לא? אומרת הגמרא, אביי מסכים שיש גרירה, אבל גרירה לגרירה אין. מה הכוונה? אז נזכיר שבשלב הקודם אמרנו שגרירה זה כשיש שני חטאים שהם לא קשורים ישירות, אלא יש חטא שלישי שמקשר ביניהם, כמו במקרה של השלושה זיתים של חלב. כאן לעומת זאת, שני הדברים שאין ביניהם קשר, שזה הקצירה והתחינה בזוג השני, מה שמקשר ביניהם זה לא דבר אחד, אלא שני דברים, כלומר גם הקצירה וגם התחינה בזוג הראשון. אז זה כבר לא גרירה אחת, אלא זה גרירה לגרירה, ודבר כזה רב אומר שלא אומרים, והבאי אומר שאומרים. עד כאן עיקר הדיון השני, האם אומרים גרירה לגרירה או לא, רק צריך בסוגריים להעיר על זה הערה, וזה שנשים לב שגם במקרה הקודם של גרירה, כלומר כשאכלתי שלושה כזיתים, בעצם יש שני מעברים, אז לכאורה אפשר לקרוא לזה גרירה לגרירה, ואצלנו שיש שלושה מעברים, לכאורה זה שלוש גרירות, אלא שבמקרה של הזיתים, זה שאני מחבר את הזית הראשון והשני, ואת הזית השני והשלישי, זה לא גרירה, הם פשוט כלולים ביחד. הגרירה הראשונה זה פשוט בין הקבוצה הראשונה לבין הקבוצה השנייה. זה שם בזיתים. אצלנו, שלכאורה יש שלושה מעברים, מסבירים רש"י ותוספות שאחד מהם לא נחשב מעבר, תראו שהם נחלקו איזה מהם לא נחשב, בכל אופן נשארו שני מעברים, לכן זה נקרא גרירה לגרירה. עד כאן ההערה, ועד כאן השלב הרביעי של השיעור. עשינו קצת סלט מהדף היום, אני מקווה שזה עזר להבין ולא בלבל יותר. בכל אופן נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לארבעה שלבים. בשלב הראשון דיברנו על הבסיס, וזה שאם חטאתי בשני חטאים באלם אחד, אז הם מחוברים, אם בשני אלמות, אז הם נפרדים, כשהנפקמינה היא כפולה. מצד אחד, אם שני החטאים היו בשיעור שלם, אז אם הם נפרדים צריך להביא שני קורבנות, ואם הם מחוברים, קורבן אחד. מצד שני, להפך, אם מדובר בשני חצאי שיעור, אז אם הם מחוברים, אז דווקא מחמירים וצריך להביא קורבן, ואם הם לא מחוברים, אז מקלים והוא פטור מכלום. זה הבסיס. בנוסף ראינו שאפילו כשזה אלם אחד, אם זה בשני תמחויים, אז רבי יהושע אומר שבשני שיעורים שלמים הוא מביא שני קורבנות. לגבי שני חצאי שיעורים, בהתחלה חשבנו שהוא לא עקבי והוא מחמיר גם בשני חצאי שיעורים שכאן הם כן הצטרפו, אבל דחינו ואמרנו שיכול להיות שהוא עקבי ובאמת גם בזה הם לא מצטרפים והוא פטור מכלום. זה היה השלב הראשון. בשלב השני דיברנו גם כן על העלם אחד, אבל אחרי שני החטאים, התגובה לשני החטאים הייתה נפרדת, כלומר, או שהוא ידע על החטא הראשון ורק אחרי זה על החטא השני, או רמה שנייה, לא רק שהוא ידע הוא גם הפריש קורבן, או שלא רק שהוא הפריש קורבן הוא גם הקריב אותו בפועל, כלומר כיפר. אז לגבי הרמה השלישית שהוא כבר כיפר, זה ודאי מחלק. לגבי שתי הרמות הראשונות ראינו מחלוקת שרבי יוחנן אומר שזה מחלק, וריש לקיש אמר שלא. רבינה התלבט האם הם נחלקו ברמה הראשונה וברמה השנייה כולם מודים שזה מחלק, או להפך, הם נחלקו בשנייה וברמה הראשונה כולם מודים שזה לא מחלק, או שהם נחלקו קיצונית בשתי הרמות. זה היה השלב השני של הלימוד. בשלב השלישי דיברנו על גרירת קורבן, למשל שדם אכל שלושה זיתים, כשהראשון והשני באלם אחד, והשני והשלישי, אבל הראשון והשלישי לא, למשל שאחרי השני נודע לו על הראשון ולא על השני, בהנחה שנאמר שהידיעה הזאת לא מחלקת, כמו דעת ריש לקיש, אולי גם רבי יוחנן. בכל אופן על המקרה הזה אומר אביי שהוא מביא קורבן אחד על הכל, אפילו שהראשון והשלישי לא באלם אחד, כי יש כאן גרירה שהשני גורר גם את השלישי, זה מה שאמר אביי, ולמסקנה גם רב המסכים. בשלב הרביעי של השיעור חזרנו לדיני שבת ודיברנו על אדם שחטא פעמיים באותה מלאכה, כשבפעם הראשונה הוא עשה את זה בשגיגת שבת, בפעם השנייה בשגיגת מלאכות. לגבי זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון זה האם זה נחשב אלם אחד, לפי אביי ורב כן, והוא יביא קורבן אחד על הכל. רבי זיירא התלבט, ורב אסי אמר שזה לא נחשב אלם אחד, והוא יביא שני קורבנות. והוא אמר את זה לגבי שתי הנפקמינות, כלומר גם לגבי שהוא יביא שני קורבנות, וגם לגבי שאם זה שני חצאים, הוא פטור מכלום. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני רחבנו את המקרה, ולא מדובר למשל שהוא רק קצר וקצר, אלא הוא קצר ותחן בשגיגת שבת, ואז שוב קצר ותחן בשגיגת מלאכות, כך שעל הזוג הראשון הוא חייב קורבן אחד, ועל הזוג השני שני קורבנות. אבל כיוון שלפי אביי ורבא זה נחשב אליהם אחד, הוא יכול להביא קורבן אחד על הזוג הראשון, ולכלול גם את הזוג השני. השאלה היא מה הדין אם הוא יפריש קורבן על הקצירה של הזוג השני, האם זה גם כן יכול לכלול את הכל או לא, כלומר גם את התחינה של הזוג השני. אביי אומר שכן, כי יש גרירה לגרירה, רב אומר שלא, כי גרירה יש, אבל גרירה לגרירה אין, כל טוב.